שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד ארבע דקות עכשיו בשטח כלכלי. כן, אנחנו שבנו אחרי החגים עם תוכנית מיוחדת שמתייחסת כמובן למצב הביטחוני בארץ וההשלכות הכלכליות שלו, בעיקר כלכליות וצרכניות. אנחנו נמשיך כמובן להמשיך ולטפל בפניות שאתם שולחים אלינו. שלום הפניות, ואחת מהן נעסוק היום בתוכנית, ואתם מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו כדי להעביר את הפניות שהן קשורות לצרכנות או להתמודדות עם בירוקרטיה, ואנחנו שמחים לטפל ולסייע כאן בשידור. מספר הוואטסאפ שלנו זה 03-593-93. מיד נפנה למרואיין הבא, אבל קודם נודה לעורכת יעל צייטלין, לשלמה פולק על ההפקה, והטכנאי יונתן לדייב. כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ומתחילים עם המרואיין הראשון שלנו. שלום חיים גיל.
שלום וערב טוב.
הפרשן הכלכלי והאסטרטג והפרסומי. ואנחנו ככה בתוכנית הראשונה לחורף, אפילו לכבוד תחילת החורף, אפילו יש חורף בחוץ. אני רוצה רגע לפני העניין שהבאת לנו לגבי הדוח של משרד הכלכלה וההשפעות של המשק, לשתף אותך באיזשהו תסכול שלי, מנתון שהוא לא מרבים להתייחס אליו, וזה הניצול של רשתות השיווק את הביקושים האדירים. הזינוק בעשרות אחוזים של הביקוש למזון, בעיקר של רשתות המזון, והם בתגובה, אם על ידי עיקור מחירים או ביטול חלקי או מלא של מבצעים, ובדקתי מוצר אחרי מוצר. אגב, רציתי לראיין כמה רשתות שיווק, אמרו לי, לא, מה פתאום, אנחנו לא הכרנו. אז הלכתי ובדקתי חודשיים אחורה להיום, וההתייקרויות הן משמעותיות בחלק מהמוצרים, כנראה שחלק אחר אולי פחות. ומה, כאילו אם הביקוש עולה, אז זהו, זה הכללים, או שיש יש, יש פה איזו תבונה ורגישות שאנחנו יכולים לצפות בה?
לא יודע, לצפות לתבונה ורגישות בעסקים זה נראה לי קצת יומרני מדי, אידילי מדי. צריך לזכור, אנחנו אין לנו תחרות פה, זאת אומרת, יש לנו מספר רשתות גדולות ובזה ועוד כמה קטנות, ובזה נגמר הסיפור. אם היו פה 50 רשתות, אז הדברים היו נראים אחרת לגמרי. אבל זאת המציאות שלנו, וברגע שרשת אחת מעלה מחירים, אז השנייה לא תומנת את ידה בצלחת, ואכן, אני חושב שאנחנו גם נראה את זה מחר, מחר במדד.
כן, בעצם נראה את מדד המחירים, את האינפלציה במשק, שמן הסתם תעלה, נקווה שלא בשיעור גבוה.
כן, בוא נגיד ככה, הערכות מדברות על 3% אני מאמין שיכול להיות שיהיה יותר נמוך, יכול להיות שמדובר בעשירית האחוז, אבל זאת לא השאלה. השאלה היא במצב כזה, כאשר יש ירידה דרמטית בצריכה ובכלל בפעילות המשקית, איך אנחנו בכלל נמצאים במצב של מחירים עולים?
כן, אנחנו נמצאים בעצם בנקודת זמן שבה אנשים לא יוצאים לקניות, מה שלא הכרחי יורד. אנחנו רואים את זה בשווקים, רואים את זה בכל מקום. אז אתה אומר, מהבחינה הזו היינו אמורים לראות ירידת מחירים, ודווקא העובדה שמדברים על עלייה, טוב, אנחנו נראה מחר את הנתונים עצמם מצביעים בעצם על מה שקורה פה. ואגב, רק בחצי משפט בעניין הזה, היה צעד של משרד הכלכלה שהזהיר והעביר איזו החלטה שאומרת שיהיו כנסות כבדים ביותר על מי שינצל את המצב ויעלה מחירים, אבל כנראה שזה אות מתה או יישאר כתוב על הקרח. אבל בוא נדבר רגע על הדוח של משרד הכלכלה. מה הכותרת הכי מעניינת מבחינתך? בוא.
הכותרת היא שהמשק במצב בסדר, זאת אומרת, כמובן, בהתחשב בעובדה שאנחנו נמצאים במלחמה, וזה שהרבה מאוד אזרחים לא חשים מלחמה זה סיפור אחר, אבל בפועל אנחנו מלחמה רצינית, והמשק בסדר. זאת אומרת, היו כבר מצבים קשים יותר שהמשק די יידרדר. המצב כיום הוא לא כך, ברוך השם. וצריך לי לקוות שבאמת המצב יימשך כך ואפילו
ישתפר. וזה למרות שהרבה מאוד עובדים נמצאים בבית, בלי עבודה.
זה מדהים הדבר הזה. אנחנו מדברים כאן על משהו כמו 750 אלף עובדים שפשוט לא מגיעים לעבוד. אם בגלל שנמצאים...
אתה מדבר על ישראלים או זרים?
אנחנו מדברים בעיקר על ישראלים, אבל לא רק ישראלים, כמובן גם כן עובדים שרשומים פה באופן רשמי, והם עובדים זרים שיש להם אשרת עבודה, אבל באופן עקרוני המספר הזה מתייחס בעיקר לישראלים, ואנחנו מדברים כאן על מילואים מכירים, אנחנו מדברים על אנשים שלא יכולים פשוט בגלל שהמפעל שלהם סגור, כי הוא נמצא סמוך לאזור לחימה, אנחנו מדברים על כאלה שפונו, אז הם פשוט לא יכולים להגיע מאילת לעבודה שלהם בסדרות, או משהו מהסוג הזה. צריך גם לזכור עוד משהו, צריך לזכור שעובדים מיהודה ושומרון, וגם מעזה, כן? צריך גם לזכור את זה, שיהיו הרבה מאוד עובדים שנכנסו מעזה, החל מהשחרור החבל של הממשלה הקודמת, כל אלה לא מגיעים. מדובר על ירידה של עשרות אחוזים, עד 80 אחוז, במחסור בידיים עובדות, זה כמובן אמור להשפיע על המחירים, כי יש לך פחות ייצור, פחות היצע, אז המחירים עולים, צד שני יש גם פחות ביקושים, אז באיזשהו מקום זה גם ממתן את זה. אני חושב שאם אתה מחפש כותרת לדבר הזה, כן. אז בוא נגיד תמיד. שאנחנו נכנסנו, ברוך השם, במצב טוב יחסית לאירועים האלה, ו... נקווה שהמצב, צריך גם לזכור שהאוצר מאוד מאוד תומך בכל העסקים שנפגעו כתוצאה
תומך על חשבון הגדלת החוב הלאומי ובעצם ההוצאה המשקית.
איך ננסח את זה ככה? בוא, זה מדובר כאן ככה, בלחיות עם חוב או לא עלינו השם ישמור, כאילו לא לדבר על
ההפך. ועבור עסקים זה באמת להיותו לחדול, בטח עסקים בצפון שלא ברור עוד לאן הם הולכים ולאיפה זה ממשיך הדבר הזה, אבל אולי אם יש ענף שממש מרגיש את האירועים, וכל הענפים, כן, האירועים מרגישים, והרבה מאוד ענפים כמעט משותקים לחלוטין או משותקים לחלוטין, אבל ענף הנדלן, שם זה משמעותי במיוחד, וזה גם השפעה ארוכת טווח, זה לא אירוע בודד או תקופה מסוימת איך לעבור אותה.
דבר ראשון, אנחנו צריכים לזכור שהנדלן, זאת אומרת, הדיור, נכנס לאירוע הזה בנקודת זמן חלשה אצלו, משום שהריבית עלתה והאינפלציה עלתה, ומילא זה השפיע גם על המחירים. אז המצב...
טוב, חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג, אנחנו נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך.
ערב טוב ושקט.
ערב טוב. כאמור, הזקות בתל אביב, בת ים וחולון, יכנסו למרחב המוגן, ככל שיהיה בידינו עדכונים על האירוע הזה, אנחנו נעדכן כמובן בשידור. שלום אלי כהן.
שלום, שלום.
מנכ״ל פתחון לב, אתם מפעילים את מוקד הפניות, yeah. זכות בקלות. קודם כל, בשני נכון. משפטים, מה זה זכות בקלות?
קודם כל חייב להגיד, אני אתייחס להזקות, אני מקווה שכולם באמת בסדר, ושפעת את זה. זכות בקלות זה שירות שבעצם מציע שירות חינמי לחלוטין של מיצוי זכויות שבעת הזו מן הסתם מקבל משנה תוקף בכל מה שקשור למפונים ולאנשים שהם יפגעו בעקבות מצב בעבודה, אם זה הוצאו לו חל"ת או פוטרו או כל סיטואציה כזו. אנחנו פתחון לב מלווים אותם כל הדרך עד למימוש הזכות שלהם בפועל, ממש באפס עלויות.
זאת אומרת, זה לא רק ייעוץ, כי יש לכם קו ייעוץ טלפוני, אבל אתה אומר שאתם גם מלווים אותם בפועל.
נכון, נכון, נכון. בדיוק, המטרה היא לא רק להיעט, אלא ממש לעשות מימוש זכויות בפועל. צריך לזכור שבישראל, מחקרית מוכח, כי ככל שיורדים בעשירונים, כך יותר קשה לממש זכויות, פערים של עשרות אחוזים, ולכן מימוש זכויות הרבה פעמים הוא חלק מתהליך גדול ורחב יותר, של להתמודד עם קושי כלכלי כזה או אחר.
עכשיו, את הקו שלכם, של הזכות בקלות, שהוא פועל בחינם, נכון?
נכון.
אז הוא פועל כבר לפני המלחמה, אבל אני מניח שהמלחמה הזאת תכף תיתן את המספר שלו, לטובת המאזינים, קחו עד ודר, בסוף האייטם אנחנו ניתן את מספר הטלפון, למי שירצה לשאול שאלות, אבל אני מניח שבעקבות המלחמה, מספר הפניות גדל משמעותית.
כן, בוודאי, אנחנו חווים גידול של מאות אחוזים בכמות הפונים, גם כמובן... אחד הדברים המעציבים, אבל אנחנו קוראים פניות רבות מכל מה שקשור לאנשים שהם איבדו את היקרים להם, ובתוך העולם הזה הם מנסים להבין מהם הזכויות שמגיעות להם כבנים למשפחות שכולות וכולי, וגם עם זה אנחנו מטפלים ועוזרים.
הבנתי. אוקיי, אז אתה אומר לגבי משפחות שכולות, אגב ראיתי שביטוח לאומי אומר שהם הצליחו להגיע ל-90%, אבל אתה יודע, בסוף יש להם את הקצב שלהם. אתה אומר לגבי משפחות שכולות, אבל אתם עוזרים לכלל הציבור. אתם רואים בשבוע האחרון איזשהו שינוי מבחינת סוג הפניות, על מה אנשים פונים בעיקר?
כן, בהחלט. בשבוע האחרון אנחנו רואים גידול מדאיג ביותר בכל מה שקשור לסוגיית של דיני עבודה. אם זה אנשים שפוטרו, אם זה אנשים שהוצאו לחל"ת, אם זה אנשים שלא יודעים מה הסטטוס שלהם ברגע שלא שולם להם שכר, או מקרים של בני 67 ומעלה לדוגמה, שעבדו והוצאו לחל"ת כרגע, והם לא יודעים מה והאם מגיע להם. אז אנחנו רואים שם גידול.
אם אני אנסה רגע לעשות סדר, אנשים שיוצאים לחל"ת, יש בגדול שני מסלולים, נכון? או לקבל את זה ישירות מהמדינה או מהמעסיק?
נכון.
אוקיי, שזה אומר שאם המעסיק משלם, אז הוא מקבל את ההחזר מהמדינה.
נכון. בעצם המעסיק משלם, אז הוא ממשיך להיות במסגרת של עבודה לצורך העניין, ואם המעסיק מפנה לחל"ת למסלול הזה, שהוא בעצם מחוץ למסגרת העבודה, אז המדינה משלמת את זה.
בתנאים, כמובן.
נכון, בדיוק כמו שהיה בקורונה.
נכון, שזה אומר, גם מבחינת לוחות הזמנים בעצם שירדו, זה שבועיים במקום חודש מינימום, אבל ההחזר הוא עד 70%. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם המעסיק, אם הוא מספיק הוגן, עדיף לו לשלם ולקבל 100% מהמדינה, מאשר להוציא לחל"ת, ואז אולי הוא לא ישלם, אבל העובד יקבל רק 70%, נכון?
נכון, אנחנו ראינו את זה גם בקורונה, זאת אומרת, בעיקר המעסיקים דרך אגב, התקשו מאוד להשיב עובדים לעבודה והיה חוסר גדול של עובדים, ולכן אני גם מפה קורא לכל מעסיק ולכל עובד, אנחנו יודעים איך חילים את הסיפור הזה, אנחנו לא יודעים איך הוא יסתיים, ולכן כל מי שיכול להישאר במסגרת של מקום העבודה שלו, כי עובד מן המניין, למרות הקשיים, עם הקלות כאלה או אחרות, מוטב שזה יהיה ככה, אין מהצד של העובד ואין מהצד של המעביד.
אוקיי, אז זה מהבחינה הזו. מה לגבי אנשים שמעל גיל 67 ובעצם הם לא זכאים לדעתי לחל"ת מכוח החוק של דמי אבטלה?
אז בהחלט לא, דווקא מהשבוע האחרון יש עדכון והם אכן זכאים לחל"ת. הטופס שצריך להיכנס באתר הביטוח הלאומי כדי להגיש את הזכאות, כמובן אנחנו מדברים על אנשים מעל גיל 67, אבל שעבדו לפחות 3 חודשים שקדמו בעצם להוצאה לחל"ת, זאת אומרת, היה להם לפחות 3 חודשי עבודה רצופים, אז הם זכאים להשתתפות בגובה של 75% מהשכר שלהם, מהשכר הממוצע בשלושת החודשים האלו. בסדר? לצערי, עדיין בביטוח הלאומי לא העלו את הטופס הרלוונטי כדי להגיש אותו, אבל מקשר איתם אני יודע שזה אמור לקרות ממש ביום יומיים הקרובים, ואז גם אנשים ל-67, שזו כמובן אוכלוסייה סופר נצרכת, אנחנו יכולים לשער לנו שבן אדם בן 80 שיוצא לעבוד, לרוב, לא תמיד, אבל לרוב זה לאו דווקא כדי להעביר את זמנו בנעימים, אלא יותר בגלל צורך כלכלי דוחק.
כן, אוקיי, זו גם אפשרות, אבל בוא ניתן למאזינים את מספר הטלפון של זכות בקלות, מי שרוצה לפנות כדי לקבל מידע, ייעוץ או הכוונה או ליווי אפילו, כמו שאתה אומר. מה המספר?
נכון, כוכבית 5922.
כוכבית 5922.
נכון, אפשר למצוא אותנו גם באתר האינטרנט תחת השם זכות בקלות, או באתר האינטרנט של פתחון לב.
ועשיתי בדיקה מקדימה לפני השידור, התקשרתי בעצמי, שרתי הודעה, חזרו אליי למחרת, שאלתי אם הורה לא שולח את הילד לבית הספר בגלל פיקוד העורף, והוא נאלץ להישאר עם הילד הקטן בבית מתחת גיל 14, ועניתם לי, הנציגים שלך ענו לי, שהחוק קובע שהמעסיק יהיה מחויב לשלם על הימים האלה, וזה לא, העובד לא ייפגע, מכיוון שזה... הנה בדקתי, זה עובד, אם אתם רוצים תתקשרו. אלי כהן,
קודם כל כיף לשמוע, וחשוב להגיד שאנשים שחזרו אליך הם מתנדבים, מאות מתנדבים שהכשרנו לטובת הדבר הזה, אנשים מקסימים שזה סוג של מילואים בימים האלו.
אלי כהן, מנכ"ל פתחון לב, זכות בקלות, תודה. תזכו למצוות.
תודה רבה לכם. תודה, יום טוב.
מזכיר לכם, רכשתם מוצר, אתם מרגישים שעבדו עליכם, או שאתם נתקלים בסבך הבירוקרטיה מול הרשויות, לא קיבלתם את השירות שמגיע לכם, אנחנו כאן בשבילכם. אפשר לחייג אלינו ל-039-039-039 שלוחה 17, או לשלוח את המילה צרכנות לוואטסאפ של כל חי, בטלפון 03-500-93-93, אנחנו משתדלים לטפל בכל הפניות. הנה אחת כזאת שהגיע אלינו, שלום דניאל.
ברוכה.
אז הסיפור שלך מתחיל מתי? איפשהו שם בין הזמנים, נכון? סוף בין הזמנים.
כן, סוף בין הזמנים.
אתם קונים חולצה איפה?
תום הלפיגר בירושלים, במילה. קיימו אותה
לבן. תגביר קצת את הכל, אני שומע אותך קצת חלש, כן.
כן, קיימו לבן לתחילת שנת הלימודים, זה לא ישיבה לאלף אלול, אז קיימו לו חולצה חדשה.
כמה עלתה?
ולא חשוטה מעל 400.
וואו, פתאום, כל הכבוד, לחתונה שלי קניתי חולצה בפחות, אבל אני מפרגן מכל הלב, וזה כנראה חולצה שאמורה להיות מאוד איכותית, במעל 400 שקל, אז אתם קונים אותה, ואז מה קורה כשהוא נוסע לישיבה?
זהו, אז הוא נוסע לישיבה, לבש אותה יום אחד, לא יום אחד, כמה שעות, ומן הסתם, כמו שאמרת, זה אמור להיות משהו איכותי, אבל לא, אחרי כמה שעות היא הוציאה סיבים מכל הכיוונים, חוטים, צ'יפים, זה נקרא, כסיבים ממש. זה כמו דבר שמתאים לי אולי לחומצה ששווה עשירית מהמחיר שלה.
אוקיי.
אני רואה את הקלה, קורה, לא קרה שום דבר, להתקשר לחנות, נדבר איתה. פנינו לחנות, ישרנו אליהם, אמרו, תבואו, תחזירו את החולצה, החזרנו את החולצה, הייתי שלח לבדיקה. בסדר, מקובל, הכל טוב יחד.
אוקיי.
כמעט חודשיים שלא קיבלנו מענה.
חודשיים?
אחרי חודשיים, כמעט. סוכות, חולומות. ואז אנחנו נאלצנו להתקשר, רצו לתפוס אותם. כשקיבלנו, אמרו שהם ניסו להתקשר כמה פעמים. אולי כן, אולי לא, אנחנו לא ראינו שם שיחה.
בשורה התחתונה, מה הם אומרים?
הם אומרים, החולצה נמצאת בסניף. כמו זאת אומרת, בסניף, זאת אומרת, תבוא לקחת חדשה. אז אמרו, לא, שלחנו את זה לבדיקה, והחולצה לא פגומה. אמרנו, מה זאת אומרת לא פגומה? אבל הוא שם אותם כל עוד כמה שעות. אפילו לא חיבסנו אחרי זה, החזרנו את הערך שלי, כדי שלא תאמרו, חס ושלום,
שהוא היה איזה בעקבי. אז מה הם אמרו?
אז הם אמרו לו, אין מה לעשות בזהו. זאת אומרת, זה החנות. תפנו לשירות לקוחות, פעמים לשירות לקוחות, פעם, פעמיים, שלוש, ממש בצורה לא מכובדת, מבישה, הייתי אומר, הנציגי שירות שם. יש לי את השמות שלהם, כמובן שאני לא אומר אותם. אבל הסגנון של השיחה הייתה, זה המצב וזהו, זה לא פגם של החברה.
לא מוכנים בעצם לזכות אתכם או להחליף את החולצה לחדשה?
בשום פנים ואופן. אמרו להם, לא ביקשנו אפילו זיכוי, ביקשנו תחליפו אותה לילד למשהו אחר. לא ביקשנו זיכוי, לא ביקשנו שום דבר.
טוב, על פניו, אתה יודע, מקרה די פשוט שהחנות הייתה יכולה לפתור את זה. זו התשובה שקיבלת מהם, ואז פנית אלינו. תכף אני אקריא.
פנינו כמה פעמים נוספות בכתב, ולא פעם ולא פעמיים, ותמיד את אותה דבר. אמרו לנו שכשקונים גם חולצה...
אוקיי, אז מה קרה כשפנית אלינו? בוא נקצר, כי אנחנו חייבים לסיים.
פנינו אליכם, ואז יומיים שלוש, אם אני לא טועה, אחרי התקשרה
יעל, העורכת, כן.
כן, לאשתי, ודיברה איתה, סיפרה את הסיפור, היא אמרה, אני אטפל בזה, בעזרת השם. אנחנו כבר שכחנו מהשיחה הזו, אבל יום יומיים ולמחרת התקשרו מהחברה המנהלת של השירות לקוחות. אז ביקשנו לקבל את המנהלת, ואמרו שלא, זו תשובה גם של המנהלת.
מה אומרת המנהלת?
לא, פתאום, בשום פנים ואופן, בוודאי, בפי האדיבות, כן, אמרת, זה אני אציין לשבח, שאומרת, כן התייחסה יפה בניגוד לכל השאר, ואמרה...
אתה מציין לשבח, אני לצערי, סליחה רק, אומר, לצערי זה לגנאי, כי לא צריך שתחנת רדיו כל חי תתערב בשביל לקבל שירות, לקבל שירות סביר או שירות טוב. אני רק רוצה להקריא את התגובה שהם שלחו לנו, מבדיקה שביצענו לחולצה של הלקוח, אומרת פקטורי 54, לא מדובר בפגם יצרן באחריותה של החברה, אלא לפגמי יצרן בלבד, לתקופה של זמן בת 6 חודשים עוד הרכישה. יחד עם זאת, מאחר וסביעות הרצון ללקוחות עומד לנגד עיני החברה, הוחלט לאשר ללקוח החלפה, וזאת לפנים משורת הדין. מה אני אגיד לך? בסוף עוד האשימו אותך, שאתה אשם, ובעצם אתה אשם בזה שהחולצה לא תקינה. אבל קודם כל אני שמח שעזרנו. איפה זה עומד? החלפת כבר את החולצה?
כן, כן, מיד יום אחרי, הוא הלך, החליף את החולצה, והכל היה בסדר, בא במקומו בשלום, ואני מאוד מאוד...
והוא כבר לבש את החולצה החדשה?
אני לא יודע, את האמת שאני לא יודע.
טוב, תעדכן אותנו, נעקוב אחרי עלילות החולצה. ואני קורא לכם, חנויות, עסקים, תתנו שירות, אנחנו צריכים שאנחנו נתערב. יש בעיה, תפתרו את זה מול הלקוח לשביעות רצונו. דניאל, תודה.
תודה רבה לכם על הכל.
בשמחה רבה, ומי שרוצה, כמו 039-039-039, שלוחה 17. שטח כלכלי, 529 דקות, נעדכן שבהמשך לאזעקות שנשמעו לפני מספר דקות בתל אביב, בת ים וחולון, על פי הדיווח של מד"א, יש זירות של נפילות, באחת מהן מטופל גבר כבן 20 במצב קשה, עם רסיסים. אנחנו כמובן נשוב ונעדכן ככל שיהיו עדכונים נוספים לגבי הנושא הביטחוני. שלום דקלה אבוטבול.
ערב טוב.
ערב טוב, יושבת ראש ההתאגדות העסקים. בעיקר כמובן עסקים קטנים, אבל לא רק. ואת מרכזת כבר שנים ארוכות את ה... כל הנושא של העסקים בדרום, שאליהם הצטרפו עכשיו גם לא מעט אנשי עסקים, בעלי עסקים בצפון, ואני רוצה רגע להבין ממך, קודם כל, באיזה אופן מושפעים אותם עסקים קטנים בעיקר.
תראה, אז חילקת את זה וחילקת יפה. יש לנו את, אם אנחנו הולכים על קו ההדמיה לפציעות, אז יש את הפצועים אנוש, יש את הפצועים קשה וכו'. אז יש לך את העסקים במצב אנוש, שזה באמת העוטף הדרומי, ה-4 ועד 7 קילומטר, ששם המגזר עסקי לא מבוטל, יש לך שם כמה אלפי עסקים בתחומים שונים, אני לא מדברת על החקלאות, זה אני שמה בצד, ויש לך שם עוסקים קטנים, כי כל האזור הזה מאוד מאופיין בכלכלה מקיימת כזאת, הקוסמטיקאית נותנת שירותים באזור, והמכון כושר נותן שירותים באזור, והם מושבתים לחלוטין, הם לא באזור, מתווה הפיצויים כרגע הם קיבלו מקדמות שלא באמת מצליחות לאפשר להם רגע להמציא את עצמם מחדש, אנחנו מדברים פה על אנשים שפונו מהבית ומהעסק.
למה בעצם? רגע, אני רוצה רגע להתעכב איתך שנייה. את אומרת, המתווה של הפיצוי לא נותן להם מענה. למה? הרי עד 40 קילומטר הם מקבלים 100%. זה מה שפורסם.
קודם כל עד 40 קילומטר זה לא נכון, זה עוד לא עבר חקיקה, גם 20 קילומטר עדיין לא ברור. תראה, יש בעיה קשה שלא נתקלנו בה עד היום, שיש פער מאוד גדול בין ההצהרות בפועל למציאות. זה כמו שאמרו, הנה אשדוד נכנסה למתווה, והיא לא נכנסה עוד למתווה, היא תיכנס. יש הרבה עיוותים מאוד משמעותיים, גם בוא תסתכל על זה, כרגע אישרו סוג של מתווה, שהמתווה בכנות, יפצה מעט מאוד אנשים, אמרו שידונו בהמשך, כרגע הדיונים קצת עצרו, ויש המון שמחר, ה-15 לחודש, יעבירו את הדיווח מע"מ שלהם לרואי החשבון, ואז הם יקבלו אקסל, ורק מחר הם יבינו כמה הם אמורים לקבל, ואם בכלל, יש הרבה מאוד בעלי עסקים שלא יפוצו בשקל, על אף שיש להם פגיעה משמעותית.
אגב, את אומרת, את ה-15 לחודש, זאת אומרת, הם ישלמו כבר את המע"מ.
לא, הם לא חייבים לשלם, חייבים לדווח. מחר הם ידווחו, הם לא ישלמו. כן, מחר הם ידווחו, ומחר אני מבטיחה לך שמחר תקום פה כל צעקה, אני כבר רואה אותה, יש כבר הרבה בעלי עסקים שפונים אלינו, ופתאום זה המתווה, זה הפיצוי, מה זה אני הולך לקבל? זה באמת הפיצוי? אנשים, אתה יודע, הסתפקו בכותרות, ועכשיו הם מבינים את הפרטים, ומה שחשבתי שיקרה קורה, ואנשים פשוט חוטפים חום
מהמתווה. אז בואו רגע, אני כן רוצה שנייה רגע להתעכב איתך, כי יש בעצם בפעילות של בית עסק, יש לו שני חלקים. אחד זה ההכנסות שלו כתוצאה מהשירותים שהוא מוכר או מהמוצרים, וההוצאות השוטפות, את יודעת, שיש לעסק. בנוסף, יש הוצאות על שכר. מבחינת הוצאות על שכר, על זה המדינה כן משלמת?
לא, גם זה מאוד 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 מעורפל. אני אתן לך דוגמה אמיתית לגמרי. בסדר? בוא נלך על דוגמאות, זה הכי פשוט להבין.
אוקיי.
עסק מאשקלון. אוקיי? אשקלון לא הלכתי רחוק.
חנות פרחים באשקלון.
אמור לקבל, כן, אמור לקבל פיצוי מלא. בסדר? Okay. ובתנאי שהוא מראה שיש לו נזק של 100%. סליחה, או של נזק בכלל, כן? יש איזשהו מתווה, תכף אני אסדר אותו. אבל בוא נלך רגע על המקרו ואז למיקרו. עסק באשקלון בחודש אוקטובר, שעובד בשוטף, זאת אומרת, הוא לא חנות מקולת והוא לא חנות פרחים, שכרגע משלמים לו כסף. זאת אומרת, הוא מפעל כלשהו, okay. לא משנה. מכללה, לא משנה, שהתשלומים שלו הם לא מעכשיו לעכשיו, אלא באוקטובר ההכנסות משקפות פעילות של יולי-אוגוסט בכלל. אז באוקטובר אין לה ירידה בהכנסות, כי הוא עדיין גובה את יולי ואוגוסט ואת ספטמבר. כי כך מדינת ישראל עובדת. רק בחנות מקולת אתה נכנס ומשלם במזומן. חוץ ממה שהוא לא מקולת, או פיצריה, או משהו שהוא מזומן, כל השאר עובדים בתשלומים, או בצ'קים תחויים, או בשוטף. אוקיי? כל מי שבאוקטובר לא ירד בהכנסות, כי זה מגלם פעילות של חודשים קודמים, לא זכאי כלל וכלל לפיצויים, וגם אם הוא לא זכאי ולא מראה ירידה במחזורים, גם לא זכאי להחזר משכורות. זאת אומרת שיש לי עסק באשקלון.
הוא ישלם לעובדים ולא יקבל החזר בכלל.
נכון. אגב, השאירו את זה לשיקול דעתו של המעסיק, כן? כדי שיהיה עוד קצת מתח וסכסוך בין המועסקים למעסיקים. יש מעסיקים שיש להם יכולת לשלם, אז הם היו לארג'ים ואמרו, כרגע המתווה מאומם, אנחנו לא בדיוק מבינים מה זה אומר, אז אנחנו נשלם ונקווה לקבל החזר, מחר הם יגלו שהם לא מקבלים החזר או כאן מקבלים החזר לפי הירידה במחזור, וכך הלאה. יש לנו פה חקיקה לראשונה שאומרת שאדם, שאם אין לו ילדים מתחת לגיל 14, על אף שמיקום העבודה שלו היה סגור, והוא לא הגיע לעבודה בגלל שהוא היה סגור, הוא לא יקבל פיצוי. זאת אומרת, אם יש לך עסק באשקלון, ויש לך עובדת בת 32 שאין לה ילדים, אבל העסק שלה היה סגור, היא לא מקבלת משכורת. על אף שהעסק שלה היה סגור. היא צריכה לבדוק, הכל מאומם, הכל נורא מאורפל.
ומדברים איתכם? משרד האוצר מדבר איתכם?
תראה, בשבועות הראשונים האוצר בכלל לא תקשר. אחרי שהתחלנו גל של מחאות והפעלת לחץ בתקשורת, הם היו מוכנים להועיל בטובם ולדבר. לרוב ועדות הכספים שר האוצר לא נכח ולא הגיע. בשלבים הראשונים היה אימות בין שר הכלכלה לשר האוצר, שאנחנו היינו בני ערובה. כרגע זה כאילו הם פרסמו הודעה לתקשורת שיש מתווה פיצויים לפני שבוע, ושם נגמר הטקס, כשכל הנושאים שלא הסכימו לגביהם, פחות או יותר, נשארו בחוץ. ולא נכנסו לחקיקה. זאת אומרת, כל העסקים שלא מדברים על בסיס מזומן.
למאזין שיושב מהצד, זה נשמע הזוי, כי כשהוא שומע את שר האוצר, הוא שומע על היקפים חסרי תקדים, על מיליארדים, על מיליארדים, הגדלת החוב ויחס חוב תוצר, והאוברדרפט הלאומי, ואז בסוף את אומרת, בעסק הקטן יש בעיקר חוסר ודאות.
תראה, אני רוצה להגיד לך משהו. זה לכאורה המדינה היחידה בעולם, שאי אפשר להגיד שהמצב הביטחוני שלה זה איזה כוח עליון. כן, כאילו אתה כבר יודע שבמדינת ישראל אם תפתח עסק כל שנה וחצי שנתיים, העסק שלך יעצור בגלל איזושהי סיטואציה ביטחונית.
סטטיסטית, כן.
כבר היה ראוי שיהיה פה איזה מתווה קבוע בלחיצת כפתור. עכשיו, מה קרה? אם סתם אתה מסתכל על הקורונה, שזה היה תרחיש האימים של המגזר העסקי, אז בקורונה דיברנו עם אנשים שמבינים עניין. זה לא הייתה ממשלה חדשה, גם היו שם שרים חדשים, הפקידים היו די ותיקים. מה שקרה פה זה שיש לנו שדרה חדשה לגמרי, עם אוצר שהוא באמת לא מקצועי ולא מבין, וגם אין לו טיפת חמלה ואמפתיה למגזר העסקי, כך זה נראה. וכל מה שמעניין אותו זה להוציא את המינימום הנדרש, ולהוציא כותרות בומבסטיות, ואחרי זה שאנשים יריבו והוא ימשיך להגיד, זה לא נכון, זה לא נכון, אבל אנחנו רואים את החוק, והחוק שעבר, שונה שנות אור, מכל הצרה שהוא נתן, עובדתית, עסקים שעובדים בשוטף לא יקבלו, עובדתית, אנשים שיש להם, שאין להם ילדים מתחת לגיל 14 לא מפוצים, כאילו זה פעם ראשונה שגם השכירים נפגעים בלי הגנה וגם העצמאים נפגעים באופן מאוד מאוד משמעותי.
אגב, צריך להגיד, אנחנו פנינו לשר האוצר, ביקש ממנו לבוא ולקבל פה את הבמה הנרחבת ולתת את התשובות לציבור. לצערי, בחר שלא לעלות פה לשידור.
לא מפתיע.
אנחנו מזמינים אותו לקבל פה את הבמה ולענות תשובות לציבור. אנחנו מבטיחים להקשיב ונקווה מאוד שיהיו בשורות עבורכם. דקלה ביטבול, יושבת ראש התאגדות העסקים. תודה.
תודה רבה.
ערב טוב. שלום אירן פסטרנק.
שלום וערב טוב.
ערב טוב, מנכ״ל בית השקעות פסטרנק שוהם. אירן, אני חייב להבין ממך משהו, משהו לא מסתדר לי. איך מצד אחד הכותרות מדברים על פסימיות ועל תקופה ארוכה, חודשים ארוכים של חוסר ודאות ותושבי הצפון לא יחזרו וכל הבלגן שאנחנו שומעים, ומצד שני הדולר צולל מול השקל. סוכנות S&P אומרת המשק התאושש ואיתן והבורסה מזנקת, אז מה פספסתי פה?
בוא נתחיל בכך שאל תחפש היגיון, אל לנו לחפש היגיון בטווח הקצר. הבורסה עכשיו היא רכבת הרים, אין היגיון בירידות מאוד חדות ואין היגיון גם בעליות מאוד חדות, ולכן ההמלצה הראשונה והחשובה ביותר זה לתת לרעש לעבור, וכל אירוע וכל נתון יכול להקפיץ ולהפיל. ראינו גם לפני מספר ימים ששוגר נונטט מהצפון ומיד הבורסה נפלה ב2%. זאת אומרת, יש פה סנטימנט ועצבים מאוד מאוד רגישים. אבל אם אנחנו מסתכלים על התמונה הרחבה, אנחנו רואים שהסביבה הכלכלית, הנתונים הכלכליים בישראל, הם מאוד מאוד איתנים בסך הכל. כלומר, ישראל נכנסת למערכה מעוצמה כלכלית. וזה נתון מאוד חשוב, כלומר גירעון נמוך, יחס חוב תוצר נמוך, יתרות מטבע חוץ של בנק ישראל, אני רק מזכיר במלחמת לבנון השנייה, שהייתה מלחמה ארוכה, אחת הארוכות ב-20 שנים האחרונות, היה לנו 30 מיליארד דולר, היום יש כמעט 200 מיליארד דולר. אגב, זה עונה על השאלה שלך, איך הדולר פתאום יורד, כי בנק ישראל מעוטט, אני בתמונה, אם צריך אני גם אתערב, והוא באמת הודיע שהוא מחר 8.25 מיליארד דולר, מה שעזר לדולר לרדת, ובסוף אנשים לאט לאט מבינים שהשמש גם תזרח, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון 3 הנחות עבודה, שאני מאמין שרובנו נסכים עליהם. א', אין לנו פה איום קיומי על מדינת ישראל, באמת חטפנו פה בוקס מאוד מאוד קשה וכואב, אבל קמים על הרגליים ומסתכלים קדימה.
ברוך השם, צריך לומר, אבל אגב, זה אולי הצלילה של הימים הראשונים אחרי תחילת המלחמה, אולי שיקפה באמת חוסר ודאות על העניין הזה.
נכון, נכון.
והתאוששות עכשיו אולי על רקע זה שעם ישראל יותר בטוח.
ועם ישראל, יותר בטוח, וצריך לזכור שגם כל לחימה בסוף מסתיימת, וכל המשברים שעברנו עד היום, אנחנו קשה להגיד מה יהיה מחר בבוקר, אבל כל המשברים שעברנו עד היום, עופרת יצוקה, צוק איתן, לבנון השנייה, קורונה, כולם מתחילים ומסתיימים אותו דבר. פאניקה, אין היגיון ואין שכל בשוק, הציבור מוכר הכל, מניות יורדות, דולר עולה, לפני שהאירועים מסתיימים, הכל מתהפך בבת אחת. ולכן צריך לזכור בתקופות הללו של תנודתיות, ותכף נדבר גם על למה הבורסה עולה היום, לתת לרעש לעבור. אנחנו היום רואים זינוק בבורסה בתל אביב, גם אגרות החוב מזנקות, גם המניות מזנקות ב2%, וכמו שאתה אומר נכון, הדולר יורד, וזה מגיע מעבר לים. בארצות הברית. יפה. ארצות הברית, כששם מה שנקרא פותחים את בקבוקי השמפניה, זה גם מגיע אלינו, ולמה זה קורה שם? כי האמריקאים מחכים סוף כל סוף, גם להם יש את המלחמה שלהם, המלחמה הכלכלית באינפלציה, לראות את האינפלציה יורדת, ומתפרסם מדד נמוך בארצות הברית, מעבר לציפיות של 3.2, זה כבר אינפלציה שהיא כמעט ביד, ואז הם מבינים שהמועד שבו הבנק הפדרלי יוריד את הריבית, הולך ומתקרב, והנאסדק מזנק, S&P וגם אגרות החוב,
ואז מה המשקיעים בארץ בעצם אומרים, אם הבנק הפדרלי בארצות הברית יוריד את הריבית, זה יתקרב גם אלינו וזה מעודד אותם?
נכון מאוד, וצריך לזכור שבישראל לגבי הורדת הריבית יש אירוע כלכלי מאוד מעניין. מלחמה מייצרת אפקט דיפלציוני של ירידת מחירים, כי עם ישראל היום יושב יותר בבית, פחות יוצאים, פחות לקדיונים, פחות לסרטים, כלומר אנחנו נראה ירידת מחירים פה בישראל, מה שיאפשר לבנק ישראל להקדים את הורדת הריבית. עדיין הוא לא אומר את זה, אבל גם מצופה ממנו, על מנת לעזור למשקי הבית, לנוטלי המשכנתאות, לעסקים, להקל עליהם בהורדת ריבית. כלומר, גם המועד אצלנו מתקרב, וזה כמובן...
אגב, בנק ישראל הוטט על זה עוד לפני המלחמה, שהוא מתכוון להוריד בקרוב את הריבית. אתה אומר, הוא יקדים את זה, זה יאפשר לו אולי להקדים, אולי אפילו להוריד בשיעור חד יותר. אגב, זה משהו שאולי ציפיות כאלה אמורות דווקא להחליש את השקל ולא לחזק אותו כמו שאנחנו רואים.
זה נכון, זה נכון, ולכן הוא לא ממהר להוריד את הריבית, נגעת בנקודה, הוא רוצה לראות שיש פה קודם כל יציבות של המערכת, ופה צריך לזכור אגב, מבחינת בנק ישראל, יש לו אחריות מאוד מאוד גדולה על מנת לייצר ודאות. ודאות זה א', לראות שהדולר לא משתולל ולא עולה, איך שהדולר עלה לקידום את 4, הוא קיבל פטיש מה שנקרא, ומיד הוריד אותו חזרה. 2, גם לשדר לציבור שהוא שולט במערכת הפיננסית, הבנקים יציבים, קוראים לזה מדיניות מקרו-יציבותית, הריבית יציבה, אינפלציה יציבה, ותוך כדי תנועה, אני מאמין ומעריך שהוא יתחיל גם לנהל תנאים מקלים יותר, ויפעל לקראת הורדת ריבית שכבר יכול להיות בתחילת 2024.
שזה צעד שתומך הורדת ריבית, תומך בהמשך אולי רלי בבורסה.
גם במשקי הבית, צריך לזכור, נוטלי המשכנתאות מסתכלים על ההחזר החודשי שלהם והעיניים נפתחות, כי אנחנו ראינו מה קרה.
לא רק הם אגב, גם אנשי עסקים שדיברנו עליהם, אנשי עסקים בדרום, בצפון, שעכשיו מציעים להם הלוואות בערבות מדינה, אבל הלוואות שיש להם ריבית, אז הם מחכים מאוד לשמוע שהריבית יורדת.
וזה הכיוון, וצריך לזכור שאם בארצות הברית אנחנו מתקרבים, אז היא מובילה את המגמה בעולם, זה יגיע גם אלינו, כנראה מהר יותר ומוקדם יותר, וכמו שאתה אומר, זה חשוב מאוד לעסקים, שגם ככה קשה להם לקבל הקלה נוספת, והמועד מתקרב, כי גם אצלנו, כמו שאנחנו רואים, האינפלציה הולכת ופוחתת, והיא צפויה, כבר עכשיו מסתכלים קדימה, להתכנס לרמות של 2.5%, שזו אינפלציה נמוכה, אנחנו בריבית הרבה יותר גבוהה של 4.75%, אז זה בהחלט כיוון שהוא חיובי וחשוב, לא רק לשוק ההון, גם לכלכלה.
ובהקשר הזה, אולי אני חושב אחת העדויות המשמעותיות יותר, זה, אתה יודע, כשאתה רואה תאגידים גדולים, כשמוכנים לשים פה כסף, ואני מדבר על לא מעט סטארט-אפים, שבחודש האחרון התבשרנו שהם מתכוונים למכור תוך כדי המלחמה, זה מצביע לאיתנות.
כן, אבל עדיין צריך לזכור שהמשקיעים הזרים די מתרחקים עכשיו מישראל, כי על זה נאמר, דברים שרואים משם לא רואים מכאן. הם רואים את ישראל כוור זון אחד גדול, ואנחנו מדברים עם ברוקרים בכל העולם. תמיד נשאלת השאלה, מי היה משקיע במניות באוקראינה בתוך אזור לחימה? אף אחד. זה מה שהם חושבים שקורה פה. הם חושבים שכל המדינה שלנו זה טנקים וטילים בכל מקום. איילון פקוק, כולם כבר חוזרים. אנחנו מדינה שלצערנו, לשמחתנו, רגילים לחיות במושג שרק בישראל מכירים אותו, שגרת מלחמה. מה זה שגרת מלחמה? רק במדינה שלנו יש דבר כזה, ואת זה העולם לא מבין. כלומר, ישראל, היכולת התאוששות שלה היא מאוד מהירה, הכלכלה מאוד גמישה, כולם רגילים לעבוד תוך כדי תנועה, ולכן את זה העולם מפספס. אנחנו רואים משקיעים זרים שדווקא מממשים פה השקעות בבורסה בתל אביב, ומי שקונה ונכנס, זה המשקיעים המתוחכמים פה, אצלנו, קופות הגמל, קרנות הפנסיה, כבר מבינות, רגע, זה מתחיל להיות מעניין, ואוספים פה סחורה.
אוקיי, היה מרתק, מעניין, הוא בעיקר אופטימי, אני חייב לומר, יצאתי מהשיחה עוד יותר אופטימי ממה שנכנסתי, רן פסטרנק, מנכ"ל בית ההשקעות פסטרנק שם, תודה רבה, שיהיו בשורות טובות וחורף בריא.
תודה, שנדע, ימים טובים, אמן.
אמן. ואין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, שמתוך כך זוכרו. שלום הרב שלמה ישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה.
שלום צבי, לך ולמאזינים, וטוב לחזור חזרה.
כן. אז התקופה הזאת שאנחנו נמצאים במלחמה, מעלה לא מעט שאלות כלכליות, צרכניות, אנשים הזמינו שירותים ולא יכולים לצרוך אותם בגלל המצב, לצורך עניין אדם שיצא למילואים ולא יכול לנצל חופשה שהוא קנה עליה, או בעל מסעדה שמוצרי המזון שהוא הזמין התקלקלו, והשאלה היא האם מי שהזמין אותם צריך לשלם עליהם למרות שהוא בגלל כוח עליון לא יוכל לקנות אותם.
כן, אכן זה האמת אכן, מצב החירום, המלחמה, עורר הרבה מאוד שאלות מהסוג הזה. מבחינת ההלכה, יש פה להבחין בין שני מצבים. בין מצב שבו המזמין כבר רכש את הסחורה, למשל אותו בעל מסעדה, שכבר מוצרי המזון כבר סופחו אליו, הם כבר נמצאים אצלו במסעדה. אבל עכשיו הוא נשאר תקוע איתם כי הוא נאלץ לסגור את המסעדה, אין לו סועדים. המצב הזה, היות שכבר הוא קנה את הסחורה, אז הוא חייב לשלם, למרות שמדובר בכוח עליון, אבל הסחורה היא שלו, וההפסד הוא יהיה שלו. כמובן, המדינה מפצה וכן הלאה, אבל מבחינת היחסים הממוניים ביניהם, בין הספק לבין בעל המסעדה, מי שנושא בעלות זה בעל המסעדה. לעומת זאת, כאשר מדובר בסחורה שעדיין לא עברה לבעלותו, הוא הזמין סחורה, היצרן ייצר את הסחורה, אבל עדיין הסחורה נמצאת אצל היצרן.
לצורך העניין זה יכול להיות גם לקוח פרטי. אני לצורך העניין הזמנתי חופשה, לא ניצלתי אותה, כי לצורך העניין המשאב לא נמצא אצלי, ואני בפועל לא מזמין אותה.
כן, אז שם, בנושא של חופשה, השאלה קצת שונה, כי שם לא מדובר במשהו שעשו להתקלקל. כלומר, המקום נשאר, הוא בכל מקרה לא גרם, המזמין שביטל את ההזמנה, יש להניח שלא גרם הפסד לבעל המקום.
כן, הוא הצטייד במזון, בדברים, כדי לממש אותה.
אז כשמדובר במוצרי מזון וכדומה שמתקלקלים, אז פה נכנסים לאותה שאלה, באמת. וכאן ההלכה אומרת באופן עקרוני, שאדם שהזמין משהו והוא לא לוקח אותו, הוא חייב לפצות את היצרן על הנזק שנגרם לו. כלומר, אם הוא לא מצליח למכור את זה למישהו אחר, לא מצליח לקבל את זה תשלום, אז המזמין צריך לפצות אותו. אבל פה יש הבדל באמת בין אם מדובר במה שנקרא אונס גמור, שלא ניתן היה לצפות אותו מראש, לבין אם מדובר בדבר שהיה ניתן לצפייה מראש. כשמדובר בדבר שנתן לצפייה מראש, ניתן לדוגמה למשל, אדם הזמין אולם לברית מילה. בסופו של דבר, יש צהבת לתינוק ולא ניתן לקיים את הברית בזמן. זה דבר שניתן לצפות מראש. הצלח היה להתנות מראש, במקרה כזה, המזמין לא ישלם. אבל כשדובר במלחמה שפרצה עלינו, זה היה הפתעה גמורה. זה דבר שלא ניתן היה להתנות מראש.
כמובן, אם הוא עשה את ההזמנה לפני פרוץ המלחמה, כן.
לפני פרוץ המלחמה, נכון, אז במקרים האלו, באמת המזמין יהיה פטור מלשלם, כי זה כבר אונס גמור.
ואגב, בדקתי ככה לפני השידור, הוא לא עורך דין, אמר לי שגם מבחינה משפטית, ככל שזה כוח עליון, זה בעצם כשל בעסקה, ולכן לא חייבים לשלם עליה. הרב שלמה לישון, ראש מכון כתר, כלכלה על פי תורה, תודה רבה על הדברים.
שלום שלום ובשורות טובות.
אמן. ועד כאן שטח כלכלי לשבוע זה. נפגש כאן בעזרת השם באותה שעה בשבוע הבא. נודה ליעל צייטלין על העריכה, לשלמה פולק על ההפקה ונותן הדייב על הביצוע הטכני. על הצדקה כתוב ובחנון הנה בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום שלום.